הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, אנשים הם כל הסיפור. מהגשת ברור ינאי מרמן.
שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של אנשים זה כל הסיפור, ברוכים הבאים, שוב, פודקאסט שעוסק באנשים, היתרון של אנשים והקשר בין אנשים ואנשים שעושים את הסיפור. אז היום אנחנו נתמקד בשיחה שלנו ברשויות מקומיות שהן מאבות מרכז קהילתי משמעותי במדינת ישראל. נדבר על הקשר של רשות, ציבור והקשר בין ראש רשות לציבור על כל מרכיביו, תפקיד לא פשוט. אין ראש עיר מתאים יותר לשיחה שכזאת. לצידי היום ראש עיריית כפר סבא, רפי סער. רפי הוא גם חבר, הוא ראש עיריית כפר סבא קדנציה שנייה, הוא משמש גם כיושב ראש יישובי קו התפר, תפקיד מאוד לא פשוט בימים אלה, באזור שבו הוא מנהל, הוא ותיק מאוד בעולם הניהול בכלל, ובשלטון המקומי בפרט, הוא שימש בעבר מנכ״ל עיריית עוד השרון, וגם עיריית כפר סבא, כך שהוא מאוד מאוד מכיר את השלטון המקומי. מה שלומך רפי?
אני חושב ששלומי כמו כל תושבי מדינת ישראל, תקופה מורכבת מאוד, שצריך הרבה מאוד אוויר לנשימה וחוסן, ולא לבית התקווה. כי בסופו של יום גם האירוע הזה שמ-7 לאוקטובר שנמשך כל כך הרבה זמן, אני מאמין שהוא יסתיים.
כן, ימים לא פשוטים וגם אתגרים גדולים, גם בשלטון המקומי, בתור ראש עיר בכפר סבא, מרכז המדינה, וגם סמוך ליישובי קו תפר, אתגר גדול.
נכון, אני מתייחס לכפר סבא כמדינה קטנה, שבעצם נמצאת מצד אחד בצד מערבי שמוקף בערים מצוינות, עיר חזקה, עיר איתנה, עיר שנמצאת באשכול השמיני, עיר ברמת איכות החיים הכי גבוהה בישראל, מערכת חינוך אחת הטובות בישראל, ומצד מזרח אנחנו שוכנים ליד עיר פלסטינאית, קלקיליה, אזור קו תפר שהוא פרוץ, שהוא בעייתי מאוד, שהוא מורכב, שהוא מאיים, ויש פה דיסוננס, צריך לדעת להתמודד איתו. תוסיף לזה את השביל אוקטובר, עם כל מה שלמדנו אחרי השביל אוקטובר, ואת כל האירועים האחרים הביטחוניים, עם תרחישים נוספים שלוקחים בחשבון בתור עיר שנמצאת, העיר היחידה אגב במדינה שסמוכה לקו תפר.
לא פשוט בכלל, ואני זוכרת את הימים של השביל באוקטובר, גם והחשש אפילו מהשפה הערבית ברגעים מסוימים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים על אנשים, על הקשר בין ציבור למוסדות, על איך מנהלים ציבור ואיך מעבירים החלטות לא פשוטות מול ציבור. האם מי של אנשים זה תכונה שהיא הכרחית לראש רשות ולפוליטיקאי, או שמספיק שהוא יהיה רק מנהל מצוין?
אז קודם כל, כדי להיות ראש עיר טוב וראש עיר מצוין, אתה חייב להיות איש של אנשים. אתה חייב לבוא לתפקיד הזה עם המון אהבה, ולא אוהב את כולם. זאת אומרת, יש מהילדים והילדות שאני פשוט מאוהב בהם, יש לנו באמת הנעת צרופה מזה שאני פוגש אותם, נפגש איתם, אני נגיש אליהם.
רואים את זה כשאתה מקריא סיפורים, ראיתי כמה סרטונים כאלה.
גם סיפורים, וגם בכלל, אני מסתובב בעיר, בבתי ספר, במוסדות חינוך, בגני ילדים, את רואה את הילדים שהעיניים שלהם מוארות, שהם פוגשים את ראש העיר שלהם, הם יוצרים איתי קשר באינסטגרם, ראש העיר תחזיר לי עוקב, ומתקשרים איתי על המון 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 דברים, מנושאים לפעמים שהם קשורים להתנהלות בעיר ובתנועות נוער ודברים אחרים, ועד אפילו דברים אישיים. תלמיד ששלח לי הודעה, ראש העיר, לא התקבלתי לבית ספר, ואני רוצה כן להגיע למגמה מסוימת, כי יש לי את היכולות, ואני צריך שמישהו יאמין בי, אז אני קשוב, ואני מעביר את המסרים, ואני מטפל, ואני בקשר איתו ומחזק אותו, והיה לי סיפור עם איזה נערה, באמת סיפור מאוד מאוד מורכב, שפנתה עליי בנושא מסוים, ועצם זה שהחזרתי לה בכלל הודעה, ואמרתי, אני קראתי את מה שאמרת, וזה ממש נוגע לי ללב, ואמר לי שהלוואי שאבא שלה היה איתה בקשר כמו שאני עניתי לה.
וואו, מאוד מרגש.
אז יש פה דברים, כן, צריך להיות איש אנשים.
כמה זה חייב להיות הדוק ואישי? הרי יש לזה גם מחיר, אתה מאוד מאוד נגיש, אנשים מגיעים לנייד שלך, כמו שאמרת, גם ברשתות החברתיות שלך, וגם הפרטיות, ובטח זה גם מגיע למשפחה שלך. הוואטסאפ שהוא עניין נורא אישי, וכמה זה חייב להיות כל כך הדוק בעיניך? הרבה פעמים אולי זה קצת מדלג על אנשי המקצוע, ואולי זה קצת מעוות את הפעילות המקצועית שצריכה לעשות בעיר?
אז אני חושב שראש עיר הוא כמו ססמוגרף, זאת אומרת, בסוף כשאתה נמצא בכל מקום ומגיעים אליך, אין מה לעשות, זה לא מה שהיה בעבר. בעבר לא היו טלפונים סלולריים, כשאני הייתי עוד בכפר סבא, בתחילת הדרך היה טלפון סלולרי כזה ענק, לא היו הודעות וואטסאפ ולא היו כאילו הודעות אס-אמסים, לא היה כלום. אתה מקבל מכתבים. היום יכולים להגיע לך בכל דרך, ואתה מאוד מאוד נגיש טכנולוגית, ולכן הציבור פונה אליך. חשוב להגיד שגם הציבור מאוד מכבד, זאת אומרת, הוא פונה לך ומתנצל שהוא שלח הודעה וכו'. אבל בסוף אתה יכול להרגיש את העיר בכל מקום. זאת אומרת, אני יכול להגיע למצב שאני יודע כמעט בכל נקודת זמן תרחישים שקורים בעיר. עם ילדים, עם מערכת החינוך, עם, יש לנו סיפור עכשיו עם קריאת הצעירים, שזה סיפור, שזה אירוע, אבל צריכים להסתכל על זה בצורה מאוזנת. זאת אומרת, אני ידעתי שהאירוע כבר מתרחש עוד לפני שהוא התחיל לקבל ביטוי ציבורי. וצריך לבוא ולהסביר את הנושא, ולהסביר לאנשים שבסופו של דבר מדינת ישראל מתפתחת וצומחת וגדלה, וחייבים לבנות דירות לזוגות צעירים ולאנשי מילואים, הבן שנמצא כבר למעלה משנה במילואים במצטבר, שזה המון זמן. והחבר'ה האלה צריכים שיהיה להם תקווה, אני לא אגיד להם חבר'ה, טוב, אוקיי, שירתם מילואים, עשיתם את מה שעשיתם, לכו תגרו בקפריסין. צריך לתת תקווה, והחיים זה איזונים. אז אני חושב שבסופו של דבר, עצם זה שאתה יכול להגיע למצב שהציבור פונה אליך, ואנשים פונים אליך, זה לא מדלג על אנשי מקצוע, זה מוסיף. כי בסוף יש עוד איזו נגיעה מדייקת של החלטות, והיא מאפשרת בסוף לך לא להיות מוטה מקצועית מדי, ולא להיות מוטה ציבורית מדי, זה כבר ניסיון בחיים, שאתה יודע שלפעמים יש מניפולציות כאלו אחרות, ואתה יודע לאזן ולדייק את ההחלטות.
אנחנו מכירים שאנשים מאוד רוצים פיתוח, אבל הם לא רוצים שזה יפגע בחיים שלהם, חיי יום יום, הם מאוד רוצים תחבורה ציבורית, אבל הם לא רוצים שתהיה תחנת אוטובוס ליד הבית שלהם, ובטח שלא ישנו להם את הסדרי התנועה, וזה החלטות מאוד מסובכות. אגב, היה איזה מקרה שאתה עלית על משבר או משהו עם ציבור, עוד לפני שכל הצוות שלך שנמצא בשטח, יש לציין שאתה די מקפיד שהצוות יהיה בשטח ויחיה את השטח, אבל משהו שאתה ידעת עוד קודם?
יש מדי פעם מקרים כאלה שמגיעים אליי לפני, שוב פעם, בגלל הנגישות. ואז אני גם מעביר את זה לצוות המקצועי בחזרה. זאת אומרת, זה לא יהיה נכון שפונים אליך בנושאים שהם מקרו, קודם כל אליך כראש העיר. שזה צוות מקצועי, ולכן צריך לגבות אותו. ואם מגיע אליי נושא כזה או אחר שלא יהיו מודעים עליו, או לא מספיק זרקור על נושא מסוים, אז אני מעביר לצוות המקצועי ונותן קודם כל לצוות המקצועי לטפל באירוע או לקבוע את מה שצריך או לקבל את ההחלטות, אני לא מפריע להם. אני חושב שהצוות המקצועי הוא חשוב מאוד, אני חושב שהעצמאות שלו חשובה מאוד, בשביל זה הוא נמצא, אני לא בא חס וחלילה לא להחליף אותם בהחלטות ולא לשנות להם החלטות, אני רק מדייק להם את הציבורית שידעו, אוקיי, יש את הנושא, יש פה עוד איזה נקודה בפאזל שתשימו לה לב, ואז אני חושב שברגע שזה מקבל את תשומת לב הנכונה, אז גם החלטות מדויקות.
כן, סנסורים כאלה הם באמת משמעותיים מאוד, ואני חושב שאין להם תחליף, אתה בטח ניחנת בכאלה, וגם סדר יום שלך נראה ככה. בוא נדבר קצת על החלטות קשות. החלטות שבאמת צריך להעביר למול תושבים. שינויים, חידושים, שהם הכרחיים, כי זה הפיתוח של העיר והעתיד של העיר, ולא תמיד הם מטיבים עם כולם. יש תמיד אנשים שמתנגדים, כי אם מישהו חי במקום מסוים, ואתה מרחיב לו את הרחוב או את הכביש, ושינית לו את אורחות החיים, אפילו שעשית כנראה את הדבר הכי חשוב שצריך בשביל העיר, וזו החלטה אמיתית, עדיין הוא נפגע, ועדיין מתחילות התנגדויות, ואתה מכיר ואתה יודע מראש הרי את המוקשים שהולכים להיות. איך אתה מתווך את זה, כמה אתה משתף, כמה אתה מקשיב, כמה זה נכון לשתף, איפה לא?
אז אני חושב שקודם כל בוא נתחיל מהשורה התחתונה, נכון לשתף. זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא, אני החלטתי וככה זה יהיה, מצד אחד. מצד שני גם הציבור מבין שהערים מתפתחות, והן הולכות לקבל לדעתי בשנים הקרובות פיתוח מואץ מאוד מאוד בגלל המטרו. הערים השתנו, ולכן אנחנו כמובילים, כמנהיגים, צריכים לראות איך אנחנו מתווכים את השינויים הדרמטיים ושומרים על האיזונים לציבור, וגם הציבור צריך להבין שבסוף אין מה לעשות. העיר כפר סבא במקומות מסוימים תשמור על הצביון שלה ואני אשמור על זה בקנאות, במקומות אחרים לצערנו המדינה גדלה, האישה היהודית, איך אומרים, היא יולדת, ואנחנו מבינים שהעיר המדינה מתפתחת, ולכן צריך למצוא את הפתרונות. יש לא מעט לצערי אנשים שלא מבינים את זה, ולכן מתחיל להיות איזה סוג של מחאות ואגרסיה ופוליטיקאים שקופצים על המסיבה ועל האירוע, אבל תמיד אני אומר שאריק שרון אמר משפט חכם, מה שרואים מכאן לא רואים משם. וצריך לסמוך על הניסיון המצטבר של אנשים כמוני שהגיעו לשלטון המקומי, ואני באמת אדם שיש לו מה לעשות בחוץ, אני לא חס וחלילה מישהו שחסר לו עבודה, מחר בבוקר יש לי הצעות מפה להודעה חדשה, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני עושה את זה כי אני אוהב וכי אכפת לי. וביום שאנשים כמוני לא יהיו במערכות האלה, ויבואו אנשים אחרים חסרי ניסיון, אז הם יתמודדו עם אותם בעיות שאני מתמודד איתם היום. ואז הם יגידו, כן, נכון, כשהייתי שם, אמרתי את מה שאמרתי, אבל עכשיו, כשאני רואה את התמונה האמיתית והתמונה המלאה, אז הבנתי שזה לא בדיוק מה שחשבתי, זה מה שיקרה, ואז הם יתקלו באותם בעיות, ואז אני בטוח שההחלטות שלהם יהיו פחות טובות ונכונות ממה שקורה היום, כי אני יודע להסתכל על התמונה האמיתית. והמדינה מתפתחת, והערים יצמחו ויגדלו, והמציאות משתנה, ומה שהיה פעם כפר הפך לעיר, ומה שעיר הופכת להיות עיר יותר גדולה ומשמעותית, כפר סבא גדלה כמושבה קטנה, מקסימה וקסומה, והיא תובדת בירוק. אז יש מקומות בעיר שישמרו כמו שהם, כי זה התכנון של המרכז העיר הוותיק, אבל בפרטי העיר, במקומות שיש התחדשות עירונית, לצערנו, יהיו שינויים, וגם באזורים שיכנס המטרו. זאת החלטת מדינה שאנחנו כראשי הערים מתמודדים מולה, שגם מבחינת הבנייה המסיבית לאורך התוואי של המטרו, שאנחנו מתנגדים לזה. התשלומים למטרו שאנחנו צריכים כבר להתחיל לשלם כבר השנה, סכומי עתק. העיר כפר סבא צריכה להעביר משהו כמו 10 מיליון שקלים כמס מטרו השנה הקרובה, שזה המון המון כסף, למשהו שיגיע לכפר סבא אולי בעוד 20-30 שנים. ולכן יש פה המון המון אתגרים. וצריך לתווך את זה, וצריך לשתף את הציבור. ככל שהציבור יהיה יותר בתוך הלופ הזה של המידע, ולהקשיב לו, זה לא רק מדברים קטנים של פיתוח של גינה, שזה נראה קטן, אבל זה משמעותי, זה משנה עולם. כשאתה מפתח גינה ציבורית, ואתה מזמין את הלקוחות, את האימהות, את האבות, את הילדים, תראו את הגינה, תראו את המתקנים, תראו איך זה צריך לראות, מה יש לכם להגיד, מה נראה לכם, השבילים, המקומות ישיבה, ההצללות, התכנון יהפך להיות מדויק, וגם התוצאה בסופו של דבר היא נכונה לטובת כולם, כי אתה יכול לבוא ולהקים גינה, ואז יבוא הציבור, רגע, אבל לא חשבת על כי יש פה ילדים יותר מבוגרים, למה לא שמת מתקנים? יש פה אוכלוסייה מבוגרת, למה לא שמת ספסלים?
אין ספק ששיתוף הופך...
שיתוף הוא חשוב מאוד.
תוצר ליותר נכון, ובטח מונע כל מיני פילים לבנים שאנחנו מכירים במקומות אחרים. היה מקרה שחשבת בצורה אחת, והתחלת להתקדם לאיזשהו פרויקט, ופתאום הבנת שוואלה, יש צדק בדברי הציבור, ורצית ככה, החלטת שאתה חושב פעם נוספת?
אני חושב שכבר אחרי שאני... אפשר להגיד כבר 30 שנים פלוס בתפקידים הציבוריים, אני חושב שהבטן שלי מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש. אבל כדי שלא נסתמך רק על הבטן ועל הניסיון, אני חושב שברגע שאתה מחבר את האינטואיציה הפנימית שלך לשיח הציבורי, אתה רואה שזה מדויק. וראיתי את זה בכמה מקומות, למשל במהיר לעיר בכפר סבא. פרויקט שאני לא הייתי שלם איתו. וכשנכנסתי לתפקיד, ידעתי מה אני רוצה בדיוק. כי העיר, מה לעשות, הרחוב הראשי ויצמן הוא צר מאוד, וקשה להכניס תחבורה ציבורית ברחוב שהוא בקושי נתיב וחצי. הציבור גם לא יכול לקבל את זה, מבחינת השינוי עצמו. והבטן שלי אמרה את מה שהיא אמרה, והציבור אמר את מה שהוא אמר, ובסוף זה התחבר. ונכון עכשיו יש לנו מקטע יפה, משמעותי, בכפר סבא, שיש בו תחבורה ציבורית. המרכז העיר, התחבורה הציבורית נוסעת בו, וכרגע בואו נראה איך הדברים יתגלגלו. אבל יש חיבור מאוד משמעותי לציבור, זה חשוב מאוד.
לרשות המקומית יש תפקידים שונים, במיוחד בשנה וחצי האחרונות. הנושא הביטחוני מצד אחד למול התושבים, על אף שזה חלק בעצם מהשלטון המרכזי, למול הדאגה לחוסן של הקהילה המקומית והעוצמה של העורף, הדאגה למשפחות, ללוחמים, למשפחות מילואימניקים, ובסוף גם עיר מתפקדת עם כל המורכבות הזו. האם... הקשר עם התושבים עוזר לך לקחת עוד תפקידים על עצמך, ואולי דווקא הסמכויות שיושבות בשלטון המרכזי צריכות לעבור בעקבות השנה וחצי האחרונות, ואולי אפילו הקורונה או שעוד קודם, לידיהם של שלטון מקומי.
אני חושב שהקורונה נתנה לנו סוג של תהליך למידה מאוד משמעותי על תפקידם של הרשויות המקומיות בעת חירום. הקורונה בעצם גרמנו להתמודד עם משבר בריאותי, עולמי, מקומי, והממשק של ראש רשות מול התושבים היה הממשק הכי חשוב. מי שתפקד בסופו של דבר בקורונה זה בתי החולים, וראשי הרשויות ששמרו על הסדר הציבורי ועל כל ההתנהלות בחירום, וגם עכשיו אנחנו רואים את זה במלחמה. בסוף, ראשי הערים עובדים בממשק עם הציבור מאוד מאוד קרוב, ואנחנו מבינים שככל שיתנו יותר סמכויות לראשי הערים וישחררו את החבל, מה שזה לא קורה היום, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, מקצרת את החבלים, מבטלת אותם לחלוטין. יש כל מיני ועדות, ועתמלים, ועתתים, כל מיני החלטות הזויות של אנשים מנותקים לחלוטין, כוחנים, שלא מעניין אותם שום דבר בשיח ציבורי. מה שאנחנו מדברים בינינו, זה לא מעניין. שמדברים על פקידות ועל דיפ סטייט, זה חלק מהאירוע. יש פקידות במדינת ישראל, שכשמגיעים עשרות ראשי ערים ואומרים, אל תקימו תחנת כוח בפאתי כפר סבא, הם כן יקימו תחנת כוח. כשראש ממשלת ישראל בא ואומר, אני לא אקים תחנת כוח, והוא מציר בקולו, מתקבלת החלטה בוות"ל כן להקים תחנת כוח. אז מי עובד אצל מי? הפקידות עובד אצל ראש הממשלה, או ראש הממשלה עובד אצל הפקידות? אותו דבר שיש לנו מאבק בנושא מטרו, דפו. תאריכו את הדפו, שימו את הדפו בפאתי טירה, כולם רוצים את זה. אנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, והפקידות אומרת דברים אחרים. יש פה ממשקים מאוד מאוד עוברים, יש החלטות מעל הראש שלנו, למשל אירוע שנקרא צפון בן יהודה בכפר סבא. 11-12 אלף יחידות דיור, המדינה החליטה לקדם את זה. השרים שאני פניתי אמרו לי, יהיה בסדר, יהיה בסדר, עבדו עליי. לא רק עליי, אבל זה השיטה שלהם. הם מקדמים פרויקט על קרקע פרטית, עתודת קרקע האחרונה בכפר סבא, בלי תחבורה, בלי כבישים, בלי התחייבויות, בלי שום דבר, מעל ראשו של ראש עיריית כפר סבא. אוקיי, להבדיל מפרויקט קריית הצירים, שזה משהו שנולד בשיתוף, וצמצמנו אותו. זאת אומרת, אם שם החליטו על 7,000 יחידות, 5,000 יחידות דיור, הם הבינו שאפשר להכניס בפיסת קרקע או 3,000 יחידות דיור, שיש שם גם לזוגות צעירים, וגם למילואימניקים, וגם דירות להשכרה, זה פרויקט חברתי. ויש שם תחבורה ותשתיות וביוב ואת כל הדברים האחרים שצריך להיות, חוץ מהדברים שהממשלה בסופו של דבר התחייבה אליהם, ואני מקווה שהיא תעמוד בהם, ואני מאמין שהיא תעמוד.
כמה אתה מצליח להשמיע את הקול שלך ולקבל דחיפה משרי הממשלה פנימה, או כאילו, כמה אתה מצליח? כי אני מבינה שיש מקומות שבהם אתה הולך חזק בכל הכוח, יש מקומות שאתה מוביל בעצמך את העשייה.
תראה, אני אגיד לך משהו שהוא מאוד מאוד קשה. אני לא קשור למפלגת השלטון. ואני חושב שאם אני הייתי קשור למפלגת השלטון, החיים שלי יותר פשוטים. אחד. שתיים, אני חושב שבסופו של דבר, הממשלה הנוכחית נמצאת עם הגב לקיר. ולכן ההחלטות שלהם, ההחלטות, מה שנקרא, ברמה הכי מנותקת שיכולה להיות. הם לא מקשיבים לראשי הערים בכלל. וכל דבר זה מאבק, וכל דבר זה התארגנות, ואנחנו שוכרים משרדי עורכי דין, ומשרדי לוביסטים, ומשרדים פה, ויש לנו מאבקים מטורפים. בסופו של דבר, יש ממשלה שצריך להתנהל את הפוליטית. וזה חלק מה...
בסוף אתה שליח ציבור של תושבי עיריית כפר סבא, מייצג אותם בכל מקום ובכל מסדרונות הממשלה, זה לא פשוט. דיברנו קצת על העברת סמכויות משלטון מרכזי לשלטון מקומי, אבל ראינו שיש רשויות שמתקשות לנהל את העיר שלהם, ואתה רואה את זה, אגב, בערים שנפגעו מהתקפה האיראנית, אתה רואה שיש ערים שהצליחו לצמוח מזה צ'יק צ'אק, ומאוד תלוי כנראה בראש רשות, לא רק בחתך סוציו-אקונומי, ויש ערים שלא, ממש לא. ושהיו צריכים המון המון עזרה מהממשלה, ושלא הצליחו להתנהל בתקופה הזאת. אז אנחנו אומרים, אנחנו מעבירים סמכויות לראשי רשויות, לא בטוח שכולם יוכלו לשאת את הסמכויות האלה שאנחנו נורא רוצים לתת להם.
תשמעי, אני חושב שיש הבדל משמעותי בין ערים גדולות חזקות עצמאיות לבין רשויות שנפגעו שהן רשויות יותר מוחלשות. ולכן זה לא רק קשור לראש הרשות. זאת אומרת, יכול להיות שראש העיר יש לו, ראש המועצה יש לו המון יכולות מצד אחד, מצד שני, העיר שלו עיר מוחלשת, והוא זקוק לתקציבים ממשלתיים. ולכן אני חושב שבאירוע הזה של איראן, ממשלת ישראל אתה צריכה לקבוע סטנדרט מסוים של סיוע מיידי, ולהביא את כל כובד משקלה. כמו שאנחנו אומרים מה שקורה בצפון, שהצפון עדיין לא משוקם, ואנחנו רואים בדרום שעוד התחילו לעבוד. המערכות פה מסורבלות ואיטיות, והיכולות של הממשלה פה להניע דברים בקצב אחר, זה לא קורה בפועל. ולכן יש ראשי ערים שהם חברים טובים שלי, אגב, יש קבוצת ראשי ערים שאנחנו מחוברים מאוד, שיש להם עיר חזקה מאוד ויכולת. וברגע שזה מתחבר, אז אנחנו רואים את האירוע, אבל יכול להיות ראש מועצה, ראש עיר, שהוא חזק מאוד והוא טוב, אבל העירייה שלו היא חלשה.
כן.
כלכלית, תקציבית, הממשלה צריכה לסייע.
כמה פעילויות קהילתיות לקחת על עצמך, או בתקופה הזאת, כמה לקחת את העורף, את הטיפול בחיילי מילואים, שאגב זה לא התפקיד שלך, כי יש צבא, ויש מקומות אחרים שלוקחים, אבל עדיין הם תושבי העיר שלך, ספר לי זה, משהו כזה.
זה לא כזה התפקיד שלנו, כי אנחנו בסוף מטפחים את כל הקהילות, ויש קהילה של נשות מילואים, אנשי מילואים, אנשים שנמצאים מאות ימים במילואים, צריך לטפח אותם, צריך לעזור להם, צריך לדייק ולראות איזה צרכים יש לכל אחד שהבא נמצא, יש פה מישהי שלי בקשר שבעלה נמצא כבר 400 ימים במילואים. הזוי. זאת אומרת, תחשבו שהילדים שלה היו בגיל מסוים, והם כבר צמחו בעוד שנה וחצי, וזה התמודדות. ולכן העירייה עושה פעילות הפוגה, הנחות, מהמון פעילות שיש לנו, ממוקד לנשים בימי שישי, כל מיני דברים כיפים. למי שמשתחרר מילואים, יש לנו סדנת גלישה בים. אין לי ים. בסדר, יש לנו ים במקום אחר. אז שולחים את החבר'ה לנתניה או לאזור, ועושים להם סדנת גלישה, סדנת רכיבה, כל מיני דברים לנשמה.
לפעמים שמאוד מסיים.
מאוד מאוד.
חיילים שחוזרים הביתה, בטח מונים פוסט טראומה. זה תפקיד מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חשוב, והקשר הוא באמת באמת בלתי אמצעי של ראש רשות עם התושבים שלו. אמרת שאתה סיסמוגרף, וזה בדיוק זה, לדעת את הסנטימנט, לדעת מה מפריע לציבור, לדעת ולהתאים את השירות ואת הנושאים, גם אם הם לא חלק מתוכנית העבודה המקורית שבנית בעצם, והבנת תוך כדי שזה מה שצריך. הרבה פעמים צעירים ומוכשרים שרוצים לבוא לעולמות הפוליטיים נמנעים, חושבים פעמיים, אומרים לעצמם, למה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? מה אני צריך את כל האנשים האלה על הוואטסאפ שלי? אתה שליח ציבור לדוגמה, אבל בכל זאת, מה אתה אומר לצעירים האלה? ואולי איזה טיפ אתה נותן להם בהתנהלות מול ציבור, איך מנהלים את הדבר הזה שבסוף יהיה להם חיים פרטיים? צריך אגב לציין, ורציתי להגיד את זה עוד קודם, דיברת על המילואימניקים, אתה בעצמך אבא למילואימניק, אמרת קודם יותר מ-100 ימים, אז גם ראש עיר, גם לי...
חודשים. המילואים האחרונים זה 100 ימים.
100 ימים, סליחה. אז באמת מספר רב מאוד של ימים, וגם להיות ראש עיר, וגם להיות אבא דואג, שבטח לא ישן כל כך טוב, אז איך מכילים את כל הדבר הזה?
אז קודם כל הבן שלי נמצא באמת חודשים רבים מהשביל אוקטובר במילואים, והסשן האחרון זה 100 ימים. אני חושב שיש לנו פה דור חדש צעיר מאוד, שמה שקרה בשנתיים האחרונות, אפשר להגיד כמעט, ישפיע על המעורבות שלו בחיים הציבוריים. אני חושב שהתעוררו פה ותתעוררנה פה מנהיגות חדשה, חבר'ה צעירים מצוינים, אני אוהב אותם אהבת נפש, אני חושב שהם מצוינים, הם טובים מאיתנו, והתפקיד שלי בסופו של דבר להשאיר להם משהו יותר טוב ממה שקיבלנו. לצערי, אני חושב שהחיים במדינת ישראל לא בדיוק יאפשרו, יקרצו להם לתפקידים האלה, כי התפקיד הזה הוא תפקיד שהוא, מעבר לזה שהוא טוב, אני גם לא מתגמל כמו שצריך. וחבר'ה צעירים צריכים קודם כל לדאוג לפרנסתם ולהתחזק כלכלית, אבל אני מעריך שבסופו של דבר מה שקרה בשנים האחרונות יגרום להמון חבר'ה צעירים להיות מעורבים בחיי הקהילה, ליצור רזמות שאני לא מסוגל לחשוב עליהם.
כן, ראינו את זה.
כי הם, יש להם רעיונות מבריקים, והם חיים שונים לגמרי, מה שאנחנו מכירים, זה בכל זאת יש דור Y, דור X, דור Z, הם דור אחר לגמרי, והם חוו עוד חוויה נוספת שהיא קשה מאוד, והיא טראומטית, ואני מעריץ אותם, אז שאני נלחם על הזוגות צעירים בכפר סבא, זה למענם, בסדר? זה בשבילם, אני חושב שהחברה הישראלית צריכה להבין את האירוע, ואני חושב שבסופו של דבר, שיכנסו ויהיו מעורבים, בכל דרך, אם זה בהנהגה ההורית, הנהגת הורים, אם זה בפעילות ציבורית כזאת או אחרת, אם זה במותה הקהילתית, ומי שרוצה לעשות עוד יותר, שיכנס גם לחיים הפוליטיים, במועצת עיר, במקומות אחרים, במטות בחירות, שישפיעו, שיתחילו מהדברים הבסיסיים, לבוא להצביע בקלפי, שזה חשוב מאוד, ועד להיות מעורב יותר. והתפקיד שלי זה להעביר להם את השרביט בצורה יותר טובה, כי אני לא אהיה לעד ראש עיר, אז התפקיד שלנו לתת להם ערים יותר טובות, מדיניות ציבורית יותר טובה, ויכול בסופו של דבר להשתלב בלי פחד, כי יש לנו במדינה מנהיגות שהם נדבקים לכיסא. זה התחיל משמעון פרס, זכרו לברכה, שלא שחרר, זה ממשיך עם ראש הממשלה הנוכחי, שבעצם כל הדור הצעיר שלו, הוא כבר לא כל כך צעיר, שהוא בני גילי, לאט לאט נמק עם השנים, כל אחד מתחיל להתפרק, יש שם אנשים של 20 שנים ו-25 שנים בפוליטיקה הארצית, והם לא רואים אופק, כי יש ראש ממשלה מלמעלה שבעצם לא מאפשר לתהליך הטבעי לקרות, ואני מבטיח להם שאני אשחרר ושכל מי שירצה להיות ראש עיר בכפר סבא, בעוד מספר שנים מוזמן להיות ולעשות את העבודה בצורה אמיתית טובה, ישרה ובשליחות ציבורית כמו שצריך.
האמת היא שריגשת ממש, אני חושב שאתה שליח ציבור לדוגמה ולמופת, ויש הרבה מה ללמוד ממך, ובאמת לשכנע את הצעירים האלה לבוא ולקחת חלק, כי הם באמת הפתיעו, זה כאילו כמה שחשבנו שהדור הזה אולי דור שלא קם בבוקר, או עצלן, או לא מספיק חכם, אז הבנו שיש להם צורת חשיבה אחרת, הם חזקים יותר מהכל, ובטח החוויה הזאת היא תעצב, היא מעצבת את כולנו, אבל נכון. אותם על אחת כמה, ובאמת נראה לי שאנשים...
ואנחנו צריכים להתעצב איתם, זאת אומרת, אנחנו צריכים בסופו של דבר, להגיע למצב שאם אני מסתכל על הבן שלי, לראות אותו ואת החברים שלו, ואני צריך להתעצב על פיו, לא רוצה שהוא יתעצב לפי הערכים שלי, אני צריך להתעצב לפי הערכים שלו.
נכון, אתה כנראה חיבור ששניהם ביחד. היה כיף להיפגש.
כן.
היה כיף לשוחח, אנחנו יכולים להמשיך ככה הרבה. אין נכון. ספק שיש הרבה מה ללמוד מהתפיסה הציבורית שלך, ומשליח הציבור שאתה מהווה, משתף, שומע, נגיש. אני חושבת שזה בהחלט מתכון מאוד מאוד חשוב. גם לשמוע, גם להקשיב, גם לשתף, אבל עם זאת לנהל עיר כמו שצריך לנהל אותה. ולעשות את הדברים הנכונים. לא לפחד גם, נשמע שאתה ממש לא מפחד מהשלטון המרכזי, ועושה מה שנכון, ופועל למען איכות החיים והעתיד של תושבי כפר סבא, הגדולים והקטנים. תודה רפי, היה כיף.
תודה רבה בוריה, ועדיין יש לנו 50 חטופים בעזה, וכל עוד הם לא חוזרים הביתה, אנחנו לא יכולים לחזור לחיים נורמליים. זאת אומרת, אני תמיד אומר שזה המדינה חטופה שם, זה לא 50 חטופים, זה מדינת ישראל חטופה. ורק כשהם ישוחררו, נוכל איכשהו להתחיל עוד פעם להתרווח וללמוד מהאירוע הקשה הזה, בעיקר כחברה. באחדות, באכלה, בסובלנות וביחד.
חותמת על מלא ואומרת אמן. לכם המאזינים, תודה שהזנתם. תזכרו, אנשים זה כל הסיפור, בכל מקום. נתראה בפרק הבא.
אנשים הם כל הסיפור. בהגשת ברוריה נעים הרמן. הפודקאסטים של 103 FM.